ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום אנחנו בפרק מיוחד בשם האהבה, ננסה להבין מה קורה באפליקציית טינדר. הפרק הזה מוקדש לכל הרווקים ולכל הרווקות. סצנת ההיכרות מבוססת היום בעיקר על אפליקציות. יש אנשים שיגידו שהרומנטיקה מתה, יש אנשים שיגידו שהעולם הזה תמיד היה ציני. היום אחת הפעולות המרכזיות שאנחנו עושים כדי למצוא בן או בת זוג היא סווייפ, להחליק ימינה או שמאלה. בשנת 2019, כמעט 40% מהזוגות בארצות הברית דיווחו שהם מכירו את בן הזוג שלהם דרך פלטפורמות אונליין. זה שינוי דרמטי של כללי המשחק הרומנטי, אם מעניין אתכם לראות, באתר אינטרנט רגולטור אונליין, בעמוד של הפרק, יש לינקים למחקרים ולגרפים על הנושא הזה. לשינוי החברתי הזה נלווה גם שינוי כלכלי. בשנת 2021 אפליקציות היכרויות הכניסו יותר מ-5.6 מיליארד דולר בשנה אחת. ובאפליקציה טינדר היו בשנת 2021 יותר מ-70 מיליון משתמשים פעילים. יכול להיות שגם הקורונה עזרה למגמה הזו, כי ברבעון השני של 2020, זאת אומרת אפריל-יוני, הייתה קפיצה של 15% במספר המשתמשים באפליקציות היכרויות. אז זו המגמה, וכנראה שאם אנשים משתמשים באפליקציות האלה אז יש בהן ערך, אבל יש גם צדדים בעייתיים בסיפור הזה. ואני רוצה להתמקד ולספר לכם על שתי תופעות בעייתיות. התופעה הראשונה היא הטרדות. אפליקציות העיקריות הן מקום למצוא בן או בת זוג לטווח קצר או לטווח ארוך, אבל הן הפכו גם לזירה של הטרדות ובדגש על הטרדות מיניות. נשים בעיקר נתקלות בהטרדות מיניות גם בפלטפורמות אחרות, כמו פייסבוק, אבל נראה שהתופעה הזו נפוצה במיוחד באפליקציות של עיקריות. מחקר אחד מצא ש-37% מהמשתמשים באפליקציות עיקריות נחשפו להטרדה מינית באותן אפליקציות. זה שיעור מאוד מאוד גבוה, זה יותר משליש מהמשתמשים. תופעה אחרת שהיא מטרידה לא פחות היא הפגיעה בפרטיות. בשנת 2018 אפליקציית גריינדר הודתה שהיא העבירה מידע רגיש, למשל על כך שהמשתמשים הם נשאים של HIV, לצדדים שלישים. בשנת 2020 נחשף שאפליקציות כמו טינדר וגריינדר מכרו באופן נרחב, אפשר להגיד כמעט שיטתי, את המידע האישי של המשתמשים באפליקציות, גם לצדדים שלישים. סוגיית הפרטיות היא עניין מהותי באפליקציות של היכרויות, כי בהגדרה אנחנו מדברים על פלטפורמה להתנהלות אינטימית. נכון, זה לא פלטפורמה שבה אני מפרסם דברים שאני רוצה שיתפרסמו, אלא זה גם דווקא משהו שהוא אמור להיות בינו לבינה, אמור להיות אישי יותר. ולכן באופן טבעי המשתמשים חושפים על עצמם מידע אינטימי ורגיש יותר. אז באפליקציות האלה רץ המון מידע אישי וגם מידע יותר רגיש. אפילו אגב המידע פחות רגיש כמו המיקום של המשתמשים או אמצעי התשלום שלהם, כן? מידע שהוא סטנדרטי שרץ באינטרנט. הוא גם מידע שלא הייתם רוצים שידלוף או שימכרו אותו לצדדים שלישים. תכף נדבר על איך האפליקציות אוספות עליכם אפילו יותר מידע ממה שאתם מדמיינים. אבל קודם כל אנחנו צריכים לשאול למה זה קורה. נשאל ככה, איך שתי התופעות האלה ממשיכות להתקיים באפליקציות העיקריות? אני אתחיל דווקא מהפגיעה בפרטיות. יש בעולם חוקי פרטיות. דיברנו בעבר על ה-GDPR האירופי וחוקים אחרים. אז יש כרגע שתי אפשרויות, או שהרגולציה מאפשרת את הפגיעה הזו בפרטיות, או שהפגיעה בפרטיות שמבוצעת היא אסורה, אבל האפליקציות מפרות החוק או שלא מצליחים לאכוף אותם. נכון? אלה שתי אפשרויות, או שאין כללים או שהכללים לא מיושמים ונאכפים. אז לגבי הפרטיות, נגיד מילה על ההטרדות, אנחנו גם צריכים להבין למה האפליקציות העיקריות מאפשרות את זה. אז הדרך להסביר את זה היא דווקא יותר פשוטה. האפליקציות העיקריות לא אחראיות לתוכן שמתפרסם בהן, כולל תוכן מטריד או פוגעני. והסיבה העמוקה לכך היא משפטית רגולטורית. בכוונה האחריות של הפלטפורמות מוגבלת ומצומצמת. כמו שסיפרתי בעבר, בארצות הברית, לפי סעיף 230 לחוק הגנות בתקשורת, פלטפורמות באינטרנט לא אחראיות לתוכן ולפעולות של המשתמשים על גבי הפלטפורמות. הרעיון הוא כזה, הפלטפורמה לא עורכת את התוכן, היא רק פלטפורמה, מי שאחראי לתוכן הוא מי שכותב ומפרסם אותו. והמשמעות היא שאם משתמש כלשהו, מבצע דרך האפליקציה פעולה מזיקה או מטרידה באמצעות תוכן שהוא מפרסם, זו אחריות שלו ולא של הפלטפורמה או לא של האפליקציה. לכן לפלטפורמה אולי היא בעל הבית במידה מסוימת, אבל יש לה אחריות מאוד מאוד מוגבלת לגבי התכנים שהמשתמשים מפרסמים, ולכן תוכן מטריד הוא לא באחריותם. עכשיו זה נשמע אולי הפקרות ושהלוביסטים מכרו אותנו, אבל חשוב לי לציין שלצד הבעיות שהאחריות המוגבלת של הפלטפורמות מייצרת, הסעיף הזה הוא סעיף סופר סופר חשוב. למעשה הסעיף הזה הוא מה שאפשר לאינטרנט לצמוח ולהפוך למשהו היום. תדמיינו מה היה קורה לפני 30 שנה, בשנות ה-90 היה לי זאת. אם אפשר היה לתבוע כל פלטפורמה על כל מה שהמשתמשים עשו בה. נסו לחשוב על הימים הראשונים של האינטרנט. אם אני הייתי נכנס לאיזושהי פלטפורמה, ומפרסם שמשהו לא יפה, הפלטפורמה לא הייתה מורידה את זה מיד. אולי לא הייתה יודעת, אולי לא הייתה מוצאת את זה, אולי היה, לא הייתה יודעת איך לסווג את זה כפוגני או לא. ועכשיו תובעים את הפלטפורמה. לא אותי, את הפלטפורמה. הפלטפורמות היו נסגרות מאוד מאוד מהר, ואז בגל השני היו מתחילות לסנן את כל התוכן באופן מאוד אגרסיבי. היו אומרים לנו, אתה רוצה להעלות תגובה? חכה עד שמישהו יקרא את התגובה ותראה שזה בסדר. אתם רוצים להעלות טוקבק? חכו שמישהו יקרא את הטוקבק ויראו שבסדר, ואולי יערוך אותו או לא. אתה רוצה להעלות פוסט לפייסבוק? אין בעיה, מישהו יקרא את הפוסט ויראה שהוא בסדר. הם היו ממש לא מאפשרות לנו לפרסם תוכן עד שהוא ייבדק מראש, כמו רישיון לכל פרט מידע. נכון? כי זה המשמעות, אם האחריות היא עליהם והם יכולות להתבע, הם היו מממשות האחריות שלהם. אני לא בטוח זה טוב לנו שהם ממשות האחריות שלהם באופן כזה. ולכן כשחושבים על ההגנה הזאת מבינים שהיא הכרחית לחופש הביטוי, והיא הייתה הכרחית בוודאי כשהאינטרנט רק התחיל לצמוח. מצד שני, זו הסיבה שעד היום אין אחריות לכך שההתנהלות גם באפליקציות של העיקרויות, התנהלות שהיא לפעמים לא נעימה ולפעמים מאוד מאוד לא נעימה. נגענו בקצרה בפרטיות, נגענו בהתרדות, מה אפשר לעשות? אני רוצה להציע כמה רעיונות לצד המדיניות ולהתערבויות רגולטוריות שאפשר לנקוט. כל ההצעות שלי הן בקונטקסט אמריקאי, אני מתמקד בארצות הברית מסיבה מאוד פשוטה. השוק האמריקאי והרגולציה האמריקאית הם מה שמניע את העולם בתחום הזה. רגולציה ישראלית לא באמת השפיעה על אפליקציה עם 70 מיליון משתמשים שרובם הגדול מחוץ לישראל. אז במקום להציע פה הצעות למחוקק ישראלי, אני רוצה להציע הצעות למחוקק האמריקאי. קבלו. הצעה ראשונה היא שקיפות. מאמר שפורסם בכתב עת לענייני קרימינולוגיה ומדיה ניתח את שלל הסיכונים ושלל הפגיעות שעורבים למשתמשים באפליקציות העיקריות. מעבר להפרות רגילות של פרטיות, לסיבות מסחריות, למשל שמוכרים את המידע שלי למישהו שמוכן לשלם עליו, אפליקציות העיקריות גם שיתפו מידע עם רשויות ממשלתיות. למשל, הם מסרו נתוני מיקום של משתמשים. אגב, הם מסרו את זה מרצון. לא הכריחו אותם. וברגע שהאפליקציות האלה מסרו לגופים ממשלתיים נתוני מיקום של משתמשים, אז זה אפשר לגופי האכיפה לאתר, לבצע מעקב ואפילו להטמין מלכודות אכיפה לאותם אנשים. פה שווה לציין שמסירת המידע לרשויות המדינה ללא הסכמת בעלי המידע, וגם ללא צו שיפוטי, פוגעת בפרטיות של המשתמשים לא פחות במחירת המידע תמורת כסף, וגם עשויה להיות מנוגדת לחוק. נחוזר לאותו מאמר מעולמות הקרימינולוגיה והמדיה, אז אחת ההצעות שלהם היא להגביר דרמטית את השקיפות מצד האפליקציות. למשל, לגבי איזה מידע נאסף, האם הוא נשמר, לכמה זמן הוא נשמר, למי הוא יועבר ובאילו תנאים המידע הזה יועבר למישהו אחר. אני מודה שאני קצת סקפטי לגבי ההצעה הזאת, אבל רציתי להגיד אותה כי שקיפות היא אומנם חשובה, כן? אבל כולנו התרגלנו ללחוץ על כפתור קראתי את התקנון ואני מסכים. בלי לקרוא, בלי להסכים ובלי להסתכל. יותר מזה, נניח שהאפליקציה תיידע אתכם שהיא שומרת עליכם את המידע. לפרק זמן בלתי מוגבל, ויוספת עליכם ים של מידע, ושמוכרת חלקי ממנו. האם יש לכם באמת יכולת לנהל מסע ומתן? האם מספיק משתמשים יתעניינו בזה ואז יוותרו על השימוש באפליקציה או יתאגדו נגדה? או סתם באמת יוותרו עליה ויתפסיד משתמשים? אני בספק. שקיפות זה בסדר, אני לא חושב שזה מספיק. רעיון שני זה לצמצם את ההגנה על הפלטפורמות. זאת הצעה יותר משפטית לתקן את סעיף 230 לחוק הגינות בתקשורת, חוק אמריקאי, ובנייר המדיניות שפורסם לפני בערך שנה יש הצעה לשנות את מסגרת האחריות של הפלטפורמה באינטרנט. הרעיון שהשינוי הזה יחול על כל הפלטפורמות וגם בין היתר על אפליקציות היכרויות, אבל נסתם גם על פלטפורמות השונות כמו פייסבוק, לינקדין, טוויטר וכו'. לפי ההצעה בעצם אנחנו צריכים לפתוח את סעיף 230 לחוק, וספציפית את סעיף 230C1 אם זה מעניין אתכם, ולקבוע שיש לפלטפורמה מה שנקרא חובת זהירות. מה הכוונה? במשפט אזרחי, בדיני נזיקין, הרעיון הוא שיש לי חובה להיזהר, יש לי חובה לנקוט בכל מיני פעולות, כדי לוודא שנזקים שאני אמור לצפות לא יקרו. הרעיון הוא בעצם שלפלטפורמה תהיה חובת זהירות, היא תצטרך לנקוט בכל מיני פעולות, כדי ליהנות מההגנה מפני אחריות ומההגנה מפני תביעות. זאת אומרת שאם אני טינדר ואני רוצה לקבל הגנה מפני תביעות, אני אצטרך להראות שפעלתי כדי למנוע מעקב בלתי חוקי, פעלתי כדי למנוע הטרדות, דלף של מידע, איומים והפרות פרטיות חמורות. זאת אומרת, במילים אחרות, הצעה פה היא לא לבטל את ההגנה על הפלטפורם באופן מוחלט, אבל לקבוע שההגנה הזאת לא אוטומטית. הפלטפורמות יצטרכו לעשות משהו, יכול להיות משהו מאוד מאוד מינימלי, כדי לקבל את ההגנה. וזה אגב מזכיר את יוזמת החקיקה שסיפרתי עליה לפני בערך שנתיים אני חושב, על רגולציה לגבי פורנוגרפת ילדים, רק שההצעה הנוכחית הרבה יותר צנועה, ואני חושב שגם פחות תפגע בחופש הביטוי וגם פחות תעשה בלגן. אגב, זה פרק מאוד מאוד מעניין, אני ממליץ לכם לשמוע אותו. זה פרק 186 שנקרא המאבק בפורנוגרפיית ילדים עלול לסגור את האינטרנט. נחזור לענייננו היותר סימפטיים. הצעה שלישית, מידור והגבלות על איסוף מידע. זאת אפשרות יותר טכנולוגית נקרא לזה, והיא בעיניי אפילו יותר מעניינת. זה להגביל את סוג והיקף המידע שהאפליקציות אוספות ושומרות. בשביל זה אנחנו צריכים רגע להבין לעומק איך בכלל מתבצעת הפגיעה בפרטיות שלנו, אז שנייה נדבר על הבעיה כדי לדבר על הפתרון. מחקר אחד מצא שלצורך השימוש השגרתי, האפליקציות העיקריות אוספות רק מידע על המיקום של המשתמש, כדי לשדך לו בני או בנות זוג מאותו סביבה. אבל האפליקציה אוספת ושומרת עוד הרבה מידע על המשתמש, שאמיתית אין בו צורך לצורך הפעילות של האפליקציה. למשל, מצאו שטינדר וגם במבל נגשות למידע שנאסף באפליקציות אחרות ששמורות על המכשיר של המשתמש, למשל פייסבוק וספוטיפיי, וככה הם אוספות עוד הרבה מידע אישי על המשתמש. מידע שלא צריך כדי שהאפליקציה תפעל. והדבר המדהים הוא שהפרקטיקה הזאת בכלל לא מנוגדת להסכם בין המשתמש לאפליקציה, ולא מנוגדת למדיניות הפרטיות של אותן אפליקציות. מדיניות הפרטיות של האפליקציות האלה מאפשרות להן לשאוב את המידע מאפליקציות אחרות. זה נקרא אגב דימפ לינקינג לפרקטיקה הזאת. וכמובן שמדיניות הפרטיות לא מפרטת שהחברות יאספו את המידע הזה ולא כוללת איזושהי הגבלה להן. זאת אומרת, כיום אין מגבלה על איסוף המידע וגם אין גילוי על הפרקטיקה הזאת, והן עושות את הפרקטיקה הזאת בכיף. אז עכשיו שאנחנו מבינים את הבעיה, אם אנחנו רוצים להתמודד עם ההתנהלות הזאת, הרגולטורים יכולים לאכוף באופן הדוק יותר וקפדני יותר את חוקי הגנת הפרטיות המודרניים. למשל, ה-CCPA בקליפורניה וה-GDPR באירופה, יש בחוקים האלה הוראות שיכולות לתת מענה. כן, אגב, שימו לב, לפעמים הפתרון הוא לא בעוד חקיקה, הוא לא בעוד רגולציה, אלא פשוט באכיפה ופיקוח ויישום של הרגולציה שכבר קיימת. אז ראינו שלוש הצעות, שלושה כיוונים שונים ומגוונים להתמודד עם הבעיות האלה. הראשונה הייתה שקיפות, השנייה הייתה לצמצם את ההגנה שהפלטפורמות מקבלות בדין האמריקאי, והשלישית הייתה לחוף יותר ויותר טוב את ההוראות שכבר קיימות על פרטיות כדי למנוע את איסוף המידע המסיבי שלא לצורך. אם נסכם מה שראינו פה, אפליקציות העיקרויות נראות תמימות והן חביבות. הן עוזרות לנו להכיר בן או בת זוג, זה כיף, זה פאן, זה כליל. בפועל, מדובר במערכת מסחרית, עם טכנולוגיה שיודעת לשאוב ים של מידע ולפעמים מוכרת אותו לצדדים שלישיים, וכל האירוע הזה מתנהל לפי כללי משחק רגולטורים. אז אני מצטער אם קלקלתי לכם את הרומנטיקה, אבל גם עולם העיקרויות מתנהל חזק מאוד לפי רגולציה, לטוב או לרע. ואגב, עדיין לא דיברנו על האלגוריתם הבעייתי ועל תופעת התשלום לצורך חשיפה, אבל את זה נשמור לפרק אחר. תודה רבה שהזנתם לפרק הזה של הרגולטור, אני גיא מור. אני יודע לכם מאוד אם תוכלו לדרג את הפודקאסט בחמישה כוכבים באפליקציה שבה אתם מאזינים. אם אתם רוצים עוד מקורות, עוד תכנים, לחשף לו דברים, כנסו לאתר האינטרנט, regulator.online. אני עורך ומגיש את הפודקאסט, והתכנים משקפים את דעותיי בלבד.